מעילה דף י' ד', מתחילים בעזרת השם, ג' עמוד ב' במשנה למטה. ישנם שני דברים שהם הבדל, שההבדל בין שמיים לארץ זה אפילו לא כחוט השערה בהבדל שביניהם, ובכל זאת יש דברים שהם דומים. מה ההבדל? ההבדל בין דבר שמקדישים אותו הקדוש ברוך הוא לבין, קשה אפילו להגיד את זה באותו נשימה, לבין חלילה עץ או דבר שעובדים בו עבודה זרה. אבל יש דברים גם שהם שווים, כי מכיוון שהקדש, הרי אסור ליהנות מהקדש, מעילה. וגם להבדיל עץ שעובדים בו עבודה זרה, גם אסור ליהנות ממנו. והיה המשנה הבדל, אבל על כל פנים שיש ביניהם. אומרת המשנה, הכן, אם יש עץ של הקדש, שיש שם הקן של אוף, הקן של אופות, הקן של ציפורים שבראש האילן של הקדש, לא נהנים, אסור ליהנות מהעצים של ההקדש, אנחנו נראה בגמרא ממה בדיוק לא נהנים, ולא מועלים, אבל אם נהנו לא יהיו חייבים בהם משום מעילה. קן שנמצא מעל עץ שבאשרה, והוא רוצה להוריד את הקן, פה כבר קן מותר ליהנות מהקן הזה, אבל אסור לעלות על העץ בשביל להוריד את הקן, כי אז יוצא שהוא נהנה מהעץ בתוך כדי שהוא מטפס. אז לכן אסור, אז איך הוא בכל אופן יוריד את הקן? יתיז בקנה, הוא ינענע את הקן עם איזשהו קנה, עם איזשהו קרש או משהו, עד שהקן נופל, ואז הוא מהר תופס אותו, וככה הוא נהנה מן הקן בלי ליהנות מהעץ. המקדיש את החורש, גם שמקדיש חורש של עצים, יער, לבדק הבית. מועלים בכולו, בעצים, בענפים וגם בעלים שנשרו, בעלים שנפלו מהעץ, כי כשאדם מקדיש יער, חורש של עצים, הוא כולל גם את הענפים ואת העלים במה שהוא הקדיש. יש כלל שעבודה זרה, איך מחליטים על חפץ שהוא הפך להיות עבודה זרה? כי העובד עבודה זרה החליט שהוא עובד אותו. עכשיו, אם הגוי שלקח איזשהו חפץ והפך אותו לאלוהים, יום אחד החליט לבטל אותו מדין עבודה זרה, שבר אותו, התבטל ממנו דין עבודה זרה, ומעכשיו מותר ליהנות ממנו. בעניין הזה מביאה הגמרא איתמר. עבודת כוכבים שלא שברו אותה, שנשתברה מאליה, מעצמה. רבי יוחנן אמר, היא עדיין אסורה בהנאה כמו עבודת כוכבים. וריש לקיש אמר, מותרת בהנאה כמו עבודת כוכבים שהתבטלה. מה הטעמים של המחלוקת? רבי יוחנן אמר, אסורה בהנאה. למה? זה לא ביטלה עובד כוכבים. אז זה כמו כל עבודת כוכבים שאסורה בהנאה. ויש לה קיש אמר, מותרת, מותרת בהנאה. מה זאת אומרת? איזה עובד כוכבים, כמה טיפש שהוא רק יהיה, עד כדי כך טיפש הוא לא יכול להיות. כי כשהוא רואה שהעבודת כוכבים שלו נשברה לגמרי, מה הוא יאמר לעצמו? היא גופה לא מצלה, את עצמה היא לא יכולה להציל, תראה איך היא נשברה פה. לדידי מצלה לי, אני אתפלל אליה שתעזור לי, לעצמה קודם שתעזור, אז היא מתבטל, ודאי גם הגוי מתכוון לבטל אותה בדעתו, ולכן היא מותרת בענה. שואלת הגמרא קושייה על רבי יוחנן, איתי ויריש לקיש לרבי יוחנן, במשנה שלנו למדנו, הקן שבראש האילן של הקדש, אין נהנים, אסור ליהנות, ואין מועלים, אבל אם הוא נהנה הוא לא יהיה חייב משום מעילה. אבל שבאשרה, יתיז בקנה, מותר כן ליהנות מהקן, אז רק אסור לטפס על העץ. מי לאו דיתבר מגופה? מאיזה עצים הציפורים לקחו בשביל לבנות לעצמם את הקן? כנראה מהענפים שנשברו מהעץ אשרה הזה בעצמו, מזה הם לקחו בשביל לבנות את הקן. וקטני, אז המשנה אומרת שיתיז את הקן בקנה והקן מותר בהנאה. אפילו שזה נעשה מענפים של עץ של עבודה זרה, שנקרא עץ אשרה. אז רואים מפה שכשהציפורים שברו את האנשים, הציפורים שברו את הענפים, זה כמו עבודה זרה שנשברה מאליה. והם רואים שבטל מזה דין עבודה זרה, תורא שאפשר ליהנות מהקן, גם מהענפים של הקן. אז רואים מפה, כמו ריש לקיש, שגם עץ אשרה, אם הוא נשבר מאליו, גם נקרא שהוא מותר בענה. מתרצת הגמרא, לא. לא מדובר פה שהציפורים לקחו את הענפים מהעץ אשרה ומזה בנו לעצמם את הקן. לא. הייתה עצים מעלמה, הם בזריזות הלכו למקום אחר ומשם הביאו עצים, הרי כבנו את זה על העץ אשרה. לכן הענפים האלה מותרים בענה. שואלת הגמרא, אחי, אם דובר פה שבנו את הקן הזה מענפים שהביאו מעצים אחרים, ברור שכן, שבראש, אז אם כן, גם בקן שבראש אילן של הקדש, כנראה מדובר שלקחו ענפים מעץ אחר. אז המאי של הקדש אין נהנים ואין מועלים, צריך שיהיה מותר ליהנות גם אם הקן נמצא על עץ של הקדש, מה הבעיה? אז נכון שהעץ הזה הוא של הקדש, אבל את הקן הזה בנו ציפורים מעצים אחרים, מה הבעיה להשתמש בעצים האלה? אומרת הגמרא, אלא מה חייבים להסביר? שאת הקן בנו הציפורים מהענפים של העץ אשר הזה בעצמו. ולכן אסור ליהנות מקן שבעץ של הקדש, אבל, אבל אין בזה דין מעילה, כי מדובר פה בגידולים הבאים לאחר מכאן. קודם הקדישו את העץ, הענפים האלה לא היו. אחרי שכבר העץ היה מוקדש, אז הענפים האלה רק צמחו. יש את הדין של גידולי הקדש. וכסבר, התנא של המשנה שלנו סובר, אין מועלים בגידולין. מה שצמח על העץ, אחרי שכבר העץ הזה היה הקדש, אין בו דין מעילה. ועוד יש לזה ראיה שמדובר פה בעץ כזה, בקן כזה שהציפורים לקחו מהענפים של העץ הזה בעצמו, ולא בענפים מעצים אחרים. אך הנמי מסתברא. דאי סלקא דעתך, דאייתי מעלמא, אם יעלה בדעתך שהציפורים, את העצים שאיתם הם בנו את הקן, הם לקחו מעצים אחרים, מילנות אחרים, המאי יתיז בקנה. למה אתה אומר שאם זה מדובר פה בקן שיש אותו בראש עץ אשרה, צריך עם קנה להפיל את הקן, לשקלי משקל, תוריד את זה בידיים מעל גבי העץ. אם מדובר פה בקן שנעשה מענפים של אשרה, אתה לא יכול לקחת את זה ביד. כי חושבים שמה אתה תבוא לקחת גם את הענפים של האשרה עצמה. כי זה דומה. הענפים של הקן והענפים של האשרה הם דומים. הם הרי אותו הם, בעצם הענפים של הקן גם כן הגיעו מהענפים של עצי האשרה. אז חושבים שהוא יבוא לתלוש גם מהענפים של העץ האשרה. אבל אם נעשה אותו קן מענפים של עץ אחר, אז זה הרי שתי סוגי עצים אחרים. אז מה הבעיה שיקח את הקן, עם העצים שבקן, שזה מענפים של עץ אחר שלו עץ אשרה? אין שום חשש שהוא יבוא לתלוש גם מענפים של העץ האשרה, אז למה זה באמת אסור? למה צריך להטיז בקנה? אלא רואים מפה שמדובר פה שבאמת את הקן עשו מהעצים של האשרה בעצמה. נכון שהיא נשברה על ידי הציפורים ולא על ידי הגוי בעצמו, רואים מפה שהיא מותרת בענה, כמו שריש לקיש אמר, שכשהיא נשברה מעצמה, הענפים מהעץ אשרה, זה כבר בטל מזה עבודה זרה. מתרצת הגמרא. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, תירוץ לדעת רבי יוחנן כמובן. לעולם דאייתי מעלמא. באמת מדובר שהציפורים האלה הביאו את הענפים ממקומות אחרים, מאילנות אחרים. ולכן, אם הקן נמצא בראש עץ אשרה, מותר הקן בענה, אבל למה בראש עץ של אילן לא נהנים? חוששים שמו יבוא לקחת מהענפים שמחוברים לאילן עצמו. ומה יתיז? אז למה באמת באשרה צריך להתיז את הקן ולא לוקחים את זה בידיים? אז לכאורה שאלת, אם זה ענפים מעץ אחר, אז יש הבדל מאוד ברור פה בין הענפים של הקן לבין הענפים של העץ, אז הוא לא יבוא לטעות. אלא מה מדובר פה? אלא מה מדובר פה? לא שהוא רוצה לקחת את הקן, אלא שהוא בא בכלל לקחת את האפרוחים. אפרוחים זה כבר סיפור חדש. לכן אומרים, לא לקחת את זה מהעשירה בידיים, אלא בקנה. למה? כי אם הוא יבוא לקחת את האפרוחים בידיים, הוא יעלה, יטפס על העץ וישען על הענפים של העץ העשירה והוא ינה מהעצי העשירה, אלא יטיז את האפרוחים בקנה, יקבל אותה, ינענע את העץ, האפרוחים ככה יתופפו ככה ישר לידיים שלו, ונגמר הסיפור, במקום שיבוא ויטפס על העץ, ואז הוא ינה מעץ עשירה. אמר לי רבי יעקב לרבי ירמיה, אפרוחים שנמצאים בתוך קן, כאן וכאן, בין אם זה ראש אילן של הקדש ובין אם זה ראש עץ אשרה, הם מותרים מהאפרוחים בהנאה, כיוון שיש להם רוח חיים. הם לא זקוקים לעץ, הם יכולים לעוף לבד. אבל ביצים שנמצאים בקן, כאן וכאן, בין אם נמצאים בראש של עץ של הקדש ובין להבדיל על עץ אשרה, הם אסורים האפרוחים בהנאה, אסורים הביצים בהנאה, כי הם לא יכולים לעוף, הם צריכים את העץ, אז לכן הדין שלהם כמו העץ בעצמו, וזה אסור. אמר רבשי, אם האפרוחים צריכים לאימן, כי הם לא יכולים לעוף לבד, והם לא יכולים להסתדר לבד, כביצים דמו, הם גם נקראים כמו ביצים ומסורים בענה, כי הם גם כן זקוקים לעץ עדיין. אומרת המשנה, הגזברים שלקחו עצים, מאיזה אדם שיש לו יער, מוכר לאנשים עצים. לא מכרו את כל, לא הקדישו את כל היער להקדש. אלא פשוט הגזברים היו זקוקים לכמה עצים, באו למישהו שמוכר עצים שיש לו יער, כשהוא נותן לנו בקשה, 10 קורות, כך וכך, עמות, תביא לנו את זה לבית המקדש. אז מועלים רק בעצים, כי אותם לקחו באמת לבדק הבית, ואין מועלים לא בשיפויי, לא בנסורת שנושרת מהעצים בזמן שחותכים את העצים, ולא בנביאה, לא בעלים של העץ, כי הגזברים קנו והקדישו לצורך ההקדש רק מה שהם זקוקים לבניין, שזה רק את הקורה בעצמה. אומרת הגמרא, אמר שמואל, הדרך הכי טובה, מה שעשו בבית המקדש, מה שצריכים לעשות, כשבאים לבנות בבדק הבית, בונים בחול, היו לובים כסף של חולין, והיו קונים עם זה את כל החומרים לבניין, וכשהיו מסיימים לבנות, ואחר כך מקדישים, כשסיימו לבנות, היו מביאים מהכסף של ההקדש, את השווי, מה שעלה, ההוצאות של הבניין, ומה שהבניין, מה שהאומנים עבדו, והיו נותנים להם, ומחללים את הקדושה על הבניין, זאת אומרת, הכסף שהוא קדוש, כי זה כסף של הקדש, היו לוקחים את מה שהוסיפו בנייה שם בבית המקדש, ואומרים, מה שהוספנו בנייה זה הרי חולין, כי קנינו את זה ממעות של חולין, אנחנו עכשיו מעבירים את הקדושה שיש בכסף של ההקדש, מעבירים את זה לקיר פה, לדוגמה, אם בנו קיר, לקיר פה שבנו להקדש, ואז הקיר של ההקדש הופך להיות קדוש, והכסף הופך להיות חולין. מה הייתה, מה? למה לא קנו את הצרכי, את הוצאות הבנייה, למה לא קנו את כל מה שהחומרים של הבנייה מהכסף של ההקדש? ואז מיד שהבניין היה נבנה, הוא היה כבר קדוש. מביאה הגמרא תירוץ ראשון. מאן דמתנדב, אדם שנודב מעות להקדש, מקדש להו, מיד שהוא נותן את זה, חל על זה דין של הקדש. ואם ייתנו את זה למי שמוכר עצים ואבנים, הם יכולים ליהנות מהמעות ולמעול בהם. לכן, קודם כל בונים את זה בחול, ואחר כך דאמר תיחול, קדושת מעות הבניין. אחר כך ייתנו את הכסף לאלה שמכרו את העצים והאבנים, והם אומרים להם שהקדושה של הכסף יחול על הבניין שהם בנו, ויעיב לאון לאומנים בשכרן על מה שהאומנים בנו. התוספות פה מסביר, הסבר נוסף, הסבר אחר, שהסיבה היא, בגלל שאתה לא יכול לתת לאומנים בשכרם דבר מכסף של הקדש, בלי שיהיה לכסף הזה על מה לחול, הוא לא יכול להתחלל. אז ברגע שאתה תקנה חומרים מהכסף של ההקדש, וכל הבניין פה יהיה בעצם מחומרים של הקדש, אז מאיפה יהיה לך אפשרות לשלם אחר כך לאומנים? תיתן להם כסף של הקדש, זה יישאר אצלהם גם הקדש, על מה תחלל את זה אחר כך? לכן עדיף קודם שיקחו חומרים חולין, אחרי שהקיר יהיה בנוי, אז ייקחו כסף כמה ששווה גם החומר וגם העבודה של האומנים, ויחללו את זה על הקיר, ואז הקיר יהיה קדוש, ואז יוכלו להשתמש עם כסף גם של החומרים וגם של הפועלים. שואלת הגמרא, מייטיבי, קושייה ממשנה במסכת שקלים. מותר הקטורת. הרי היו, בשביל להקטיר קטורת כל יום בבוקר ולפנות ערב, היו צריכים להכין 368 מנים. מנה זה היה סוג של מידה. אבל בעיקרון לא היו צריכים את כל ה-368 מנים. אלא היה נשאר חלק, כי הרי יש 365 ימים ימות החמה, אז היה נשאר 3 מנים יתרים. אז חלק מזה היו מחזירים למחתשת ערב יום כיפור, ומזה היה, הכהן גדול היה לוקח קטורת דקה מן הדקה, שגם קדשו אותה כמו כל קטורת, והכניסו אותה למחתשת פעם נוספת לכבוד יום הכיפורים. הכהן היה לוקח מזה ועושה מזה את הקטורת לפני ולפנים בתוך קודש הקודשים. אבל עדיין היה נשאר קטורת. עכשיו, כשמגיע ראש חודש ניסן, היו חייבים לקנות קטורת מהכסף החדש. מה זה הכסף החדש? כל שנה כל אחד מישראל היה מפריש מחצית השקל, היו מעלים את כל השקלים של כל עם ישראל, מכניסים את זה בתוך לשכה מיוחדת, והיו לוקחים מתוך הלשכה הזאת תרומת הלשכה, ומהכסף הזה היו קונים את הקורבנות, ואז יוצא שהקורבנות האלה זה קורבנות של כל עם ישראל, קורבנות ציבור. עכשיו, בנוסף, כל הכסף הזה שיש עכשיו בלשכה, כל הכסף הזה שקונים את זה קורבנות ציבור, מהכסף הזה גם היו צריכים לקנות את הקורבנות. עכשיו, מראש חודש ניסן היו חייבים לקנות קורבנות מהכסף החדש. עכשיו, אם יש לי קטורת משנה שעברה, מה אני אעשה עם הקטורת הזה? אני לא יכול לתת את זה לאנשים סתם. לא יכול לחלל את זה סתם, זה חייב להישאר בתוך ההקדש, אבל אני לא יכול להשתמש עם הקטורת הזה מראש חודש ניסן, כי אני צריך לקנות את הקטורת מראש חודש ניסן מהכסף של של השקלים החדשים שעכשיו תרמו. אבל נשאר לי עודף משנה שעברה, אז מה עושים? זו השאלה של המשנה, מה היו עושים בו? אלא, היה דרך, תמיד שבית מקדש היו צריכים לעשות איזשהו שיפוץ, איזשהו תיקון, בבדק הבית, לחזק את בדק הבית, היו קונים סחורה, קונים את כל מה שצריך, את החומר והלבנים, וקוראים לפועלים, וככה את החומר והלבנים היו לוקחים מעות של הקדש, ומשלמים את זה לאלה שהביאו את הסחורה, ואז הסחורה הייתה מתקדשת, והכסף היה יוצא לחולין. אבל הרי האומנים, בזה שהם השתמשו בחומרים, הם בנו. הבנייה עצמה גם כן מגיע להם כסף לאומנים. וזה גם משביח. כשאתה לוקח את הלבנים ואת הטיט, ואתה בעצם בונה עם זה בניין, אז הבניין שווה יותר מאשר סתם טיט ולבנים. אז מה שהם השביחו יותר, אז כל יום היו פשוט מאוד, הגזברים לוקחים קצת כסף מהלשכה, מחללים אותו, לא, זאת אומרת, הכסף הזה הוא הרי קדוש, היו מעבירים את הקדושה שלו לתוספת של מה שבנו, ואז הכסף היה יוצא לחולין והבניין היה מתקדש, וככה היו מניחים את הכסף בצד, וכשהפועלים היו מסיימים את העבודה, אז היו משלמים להם את כל השכר בפעם אחת, כי שכירות משתלמת בסוף. היו משלמים להם את כל הזה, את כל התשלום שלהם בסוף. עכשיו, זה היה כל השנה. כשהיה מגיע ראש חודש ניסן, היה הרי מותר הקטורת, אז מה, זה היה פשוט מאוד דרך לפתור איך אפשר מצד אחד שמותר הקטורת יצא, זאת אומרת הם פשוט מאוד מוציאים את זה מרשות ההקדש וקונים את זה בחזרה מהכסף החדש. איך הם היו עושים את זה? היו מפרישים ממנה, מהמותר הקטורת, קטורת כמה ששווה הכסף שהם הפרישו בהקדש בשביל שכר האומנים. יוצא שיש פה את, השכר, את הכסף של שכר האומנים, כנגד זה יש את הקטורת בשווי שכר האומנים, ומחללים אותה, את מותר הקטורת, על המעות שהפרישו על שכר האומנים, כי שכר האומנים הוא הרי הפך להיות חולין, כי הרי חיללו את, את העבודה, זאת אומרת, לקחו את הקדושה של הכסף וחיללו את זה הרי על הקיר, על התוספת מה שהם בנו, על השבח מה שהם בנו, עכשיו, זה הפך להיות חולין, והכסף שלה, והשווי של הקטורת הוא הרי קדוש. אז היו מפרישים ממנה, ממותר הקטורת, קטורת בשווי של הכסף שהפרישו בהקדש בשביל שכר האומנים, מחללים אותה, כן, כמו שכבר אמרנו, מחללים אותה, את המותר הקטורת על מעות שהפרישו בשביל שכר האומנים, מותר הקטורת יוצא לחולין על הכסף הזה. עכשיו, יש מעות הקדש שגם הם יצאו לחולין, כי הרי חיללו אותם על השבח שאומנים השביחו. הם חוזרים עכשיו להיות קדושים, כי הרי נהיה בהם הקדושה של הקטורת. ונותנים אותה, את מותר הקטורת שעכשיו הפך להיות חולין, נותנים את זה לאומנים, שזה יהיה השכר של האומנים. במקום שאתם תקבלו את הכסף, בואו קחו את הקטורת. מה נעשה עם הקטורת? אנחנו נקנה את זה מכם אחר כך. וחוזרים ונותנים אותה, חוזרים וקונים את מותר הקטורת מהאומנים בתרומה חדשה. מהתרומה החדשה שתרמו השנה הזאת. עכשיו, מה השאלה על שמואל? כי לפי השיטה של שמואל, שהיו לובים מהכסף של חולין, ואז היו קונים את הצרכים של הבניין, ורק כשגמרו את הבניין, היו מביאים כסף של הקדש, בשווי מה שהוציאו על, על החומרים של הבניין, ואז היו נותנים את זה להם. והמאי, אז אם כן, למה חיללו את מותר הקטורת על הכסף שהפרישו לשכר האומנים? ולחלל הבניין, אפשר לחלל את הקטורת על הבניין בעצמו. הבניין יהיה קדוש ומותר הקטורת יצא לחולין. הרי מה אתה אומר? אתה אומר שהיו פשוט מאוד לוקחים חומרים של חולין, ועם זה היו בונים את התוספות, את התיקונים שצריכים לתקן בבדק הבית, וזה היה נשאר חול. אז אם כן, מה הבעיה? יש לך תוספת בנייה חול, יש לך קטורת שהוא קודש, תחלל את הקטורת שהוא קודש על התוספת בנייה שהיא חול, הקטורת יצא לחולין, ואז תקדיש את זה, ואז תקנה את זה, אז ברגע שזה יצא לחולין, ואז בעצם אתה תוכל לקנות, קודם כל תוכל למכור את הקטורת, אתה תוכל לקנות את זה אחר כך מתרומת הלשכה, או על כל פנים לפדות את זה על תרומת הלשכה החדשה. מתרץ את הגמרא, דלא איכא בניין, מדובר שההקדש לא בנה באותה שנה בניין, ולכן אין לנו כרגע דבר חולין על מה לחלל את הקדושה של הקטורת. שואלת הגמרא, והמאות האומנים קטן, הרי המשנה אומרת שהם מחללים את מותר הקטורת על שכר האומנים, אם לא בנו, אז איך יש פה אומנים? ודאי שיש אומנים. אומרת הגמרא, הכוונה של התירוץ, לא התכוונו בתירוץ שבאמת לא בנו שום דבר באותה שנה, אלא הכוונה דלקה, בניין כשיעור מאות. לא היה בבניין שההקדש בנה את השיעור של הכסף שהיה שווה מותר הקטורת. אז לכן לא יכולים לחלל את מותר הקטורת על הבניין, כי המותר הקטורת שווה הרבה יותר מאשר הבניין שבנו באותה שנה. אז לכן לא יכולים לחלל את זה על הבניין, לכן מחללים את זה על שכר האומנים. שואלת הגמרא, ואמר שמואל, שלא צריך שכשאתה פודה הקדש, אתה לא חייב שהסכום שבו אתה פודה יהיה באותו שווי של ההקדש. זה יכול להיות גם שווה פחות. ואמר שמואל, הקדש שווה מנה, הרבה כסף. שחיללו על חולין שהוא רק שווה פרוטה, קצת כסף, אז מחולל ההקדש. אז אפשר לחלל את מותר הקטורת ששווה הרבה כסף, במעט מה ששווה אותו תוספת בניין, אפילו שהוא שווה פחות ממותר הקטורת. מתרצת הגמרא, זה בדיעבד מתחלל, אבל לכתחילה אתה לא עושה דבר כזה. אני מילה שהקדש שווה מנה שחיללו על שווה פרוטה, באמת ההקדש יהיה מחולל. דיעבד, בדיעבד אם הוא חילל, זה באמת מתחלל. אבל לכתחילה לא עושים דבר כזה, לכן לא תקנו שיחללו את מותר הקטורת על הבניין, אם הבניין באמת שווה פחות. עכשיו, עד פה תירצנו תירוץ אחד, למה מלכתחילה היו קונים את החומרים, את חומרי הבנייה, מכסף של חולין. למה? כדי שנוכל אחר כך להסתדר עם העניין של התשלום לפועלים וכו'. רב פאפה אמר, הסבר אחר, יותר פשוט. היינו תמה, דבונים בחול, הסיבה שמשתמשים עם חומרים ולא מקדישים את החומרים שהולכים תכף לבנות איתם להקדש, כי הרי לא ניתנה תורה למלאכי השרת, אנחנו בני אדם בסך הכל. חוששים שהפועלים שבאים לבנות יתעיפו ויבואו להישען על האבנים שקנו עכשיו בשביל ההקדש. המרי, זאת אומרת, קודם כל חוששים שמה אחרי שיבנו, הפועלים יבנו את הקיר, הם יבואו ליהנות מהצל. וחוץ מזה, דבר, עוד סיבה, אמרי, דילמה באה למזגה. אולי האומן יצטרך להישען על איזה משהו, וזגה עליי, אולי הוא יישען על הבניין. היא בנה בקודשה, אם יבנו את זה בחומרי בנייה שהם כבר קדושים, ישתכח דקמאיל בקודשה, נמצא שאם הוא נהנה מן הצל, או שהוא נהנה מזה שהוא נשען על הקדש, הוא נהנה מההקדש, אז הוא מועל. אבל עכשיו כשבונים בחולין, בונים בחומרים של חולין, אין את החשש הזה. שואלת הגמרא תנן, במשנה שלנו למדנו, הגזברים שלקחו את העצים, מועלים בהן, בעצים עצמם, והן מועלים לא בשיפויי, לא בנסורת שיוצא מתי שחותכים את העץ, ולא בנביאה, ולא בעלים שנושרים. טוב, לפי רב פאפה קשה, והמים מועלים בהם, החנמי לאבד בחול, הרי את העצים היו צריכים, ההקדש היו צריכים לקחת עצים שהם חול, וככה לבנות. אז למה אתה אומר שעצים שההקדש קונים, יש בהם בכלל קדושה, בעצים עצמם יש ובדברים אחרים אין? עונה הגמרא, תלוי למתי הם קונים, הם משתמשים עם העצים האלה. אומרת הגמרא, אבל לפני כן, אמרי, דדיל מבאי למזגה וזגיה להן, למה אתה לא חושש? אולי הפועלים ירצו להישען וישענו על העצים האלה, וישתכח דקה מועל בקודשים, ימצא שהוא מועל בהקדש, זה עדיין חלק מהשאלה. פה הגמרא מתרצת את התירוץ, אמר רב פאפה, זה תלוי למתי הם קונים את העצים. אי בעצים דמכאן ואילך, אי מדובר פה שהוא קונה עצים להרבה זמן, החנמי, באמת לא כדאי שהוא יקדיש אותם כדי שלא יבואו אלה שבונים ליהנות מההקדש ויבואו לידי מעילה. אלא כתנן, מה שלמדנו במתניתין במשנה שלנו שבאמת יש דין מעילה בעצים. בעצים דיומי, מדובר שהגזברים באים קונים עצים בדיוק מה שהם צריכים להיום. וליום אחד הם יכולים להיזהר כדי שלא יהיה חשש של מעילה. ועל זה באמת אין את הבעיה שאולי יבואו להישען. כשמדובר פה על פועלים שעובדים למשך זמן, אז יכול להיות שיום אחד הם יבואו להישען, יבואו ליהנות מהצל ויבואו לידי מעילה. אבל אם באים וקונים עצים לאותו יום, אפשר עדיין להשגיח שלא יבואו לידי מעילה. הדרן הלך פרק ולד חטאת, ועד כאן דף י' ד'.